ברכות, דף כ"ג, מתחילים בעזרת השם, דף כ"ב עמוד ב', במשנה למטה. כל אחד מאיתנו, תשאל אותו, מה אתה רוצה? אבל זה אתה הכי רוצה מכל הדברים שאתה רוצה. פרנסה, נחת, דירה, בריאות, הכל טוב, אבל אני רוצה דבר שכולל את הכל. את הגאולה השלמה. מה גורם לאריכות הגלות? למה כל כך הרבה שנים אנחנו בגלות הארוכה הזאת? אפילו בזמן שעם ישראל היו במצרים, היה גלות ארוכה שם, אבל זה נמשך 210 שנים. יצאו ממצרים. אחר כך גלות, אחרי חורבן בית ראשון, 70 שנה, חזרו לארץ אחר כך. מה קרה? כבר כמעט 2,000 שנה אנחנו פה בגלות הזאת. מה גורם אורך הגלות? למדנו שעזרא הסופר תיקן לבעלי קריאין שהתבלו לפני כן, לפני שהם באים לעסוק בתורה, לפני שהם קוראים קריאת שמע. הוא תיקן גם תבילה לפני שהולכים ומתפללים. למדנו את דעתו של רבי יהודה בן בתירא שסובר שזה גם נפסק להלכה. ביטלו את התבילה הזאת. הציבור לא יכולים לעמוד או כמה וכמה טעמים. אבל מה? מה יהיה לגבי תפילה? יש מחלוקת ראשונים, האם ביטלו את התפילה הזאת גם לעניין תפילה, שאפשר להתפלל גם כן בלי תפילת עזרה, או שבשביל תפילה כן צריך תפילת עזרה? יש ראשונים שסורים ככה, יש כאלה שסורים אחרת. השולחן ערוך פוסק כמו הדעה שאומרת שגם לתפילה נהגו העם לסמוך ש... לא טובלים, לא חייבים לטבול לפני התפילה. ובכל זאת כותב המשנה ברורה, מי שמחמיר, תבוא עליו ברכה. הרבינו יונה כותב, אחד מהראשונים, אומר שכולם מודים שהתפילה יותר מקובלת של אחד שמקפיד על התבילה הזאת. אבל יש את מה שכתב רבינו יעקב הלוי, אנחנו לא יודעים, לא מכירים, אבל הרב החידה מספיק מוסמך בעינינו, לומר עליו שהוא היה קודש הקודשים. הרדב"ז סומך עליו להלכה באחד מהפסקים שלו. רבנו יעקב הלוי, על ידי צירופי שמות וייחודים, היה שואל שאלות ממגידים מפמליה של מעלה. והוא חיבר ספר שלם שנקרא שאלות ותשובות מן השמיים. קיבל תשובות מן השמיים. יש כזה שוט. הוא כותב שם באות ה' שהוא שאל, האם... אפשר לסמוך על הדעות של אותם הראשונים שביטלו את תפילת עזרה ולעניין תפילה לא צריך, גם כן לא צריך לטבול? וענו לו והוא כותב בלשון הזאת. הפסוק אומר, ועבדתם את השם אלוקיכם. מה זה העבודה שבלב? ועבדתם את השם אלוקיכם. זה הכוונה תפילה. וזה נחשב כמו קורבן. ואפשר תמה ומקריב קורבן? יכול להיות תומה כזאת, כהן יכול להקריב קורבן? והוא מוסיף שם, שאמרו לו מלמעלה, אמרו לו משמיים, דבר זה, שאנשים לא מקפידים על התבילה הזאת ומתפללים בלי זה, גורם אורך הגלות. והוא מוסיף, כי אם היה תפילת ישראל כתקנה, כבר היה נתקבלה זה ימים רבים תפילתם. הוא כותב בהמשך, ואחרי זה השיבו שקיבלו תשובה יותר מוסמכת. שמענו מאחורי הפרגוד, כביכול, מאחורי הפרגוד, מהקדוש ברוך הוא כביכול בעצמו, הוא אמר ככה, לתאר כל ישראל יחד, אי אפשר. כמו שאולי כולם יודעים, גזרה שאין הציבור יכולים לעמוד בה. אבל, אך, אם יתהרו שלוחי ציבור בכל מקום, ימהרו ביאת הגואל. ובכל מקום מוכתר, מוגש לשמי, תהורה, אבוא אליך וברכתיך. משנה ברורה כותב שמי שמקפיד על התבילה הזאת, הוא זוכה באמת... המקפיד, המחמיר תבוא עליו ברכה. לפני שאדם הולך להתפלל, אם הוא צריך תבילת עזרה, אז בוודאי שאם זה מתאפשר לו, עושה מאמצים. הרמב״ם העיד על עצמו, כך כותב הרבינו יונש, מימיו לא הפסיד את התבילה הזאת. אבל אם אדם שכח, התחיל להתפלל, והוא נזכר שהוא בעל קרי, אומרת המשנה, היה עומד בתפילה, אדם התפלל תפילת 18, והתנא של המשנה שלנו סובר, כמו הדעות, שלא ביטלו את התבילה של עזרה, וחייבים לטבול. אדם עומד בתפילה ונזכר שהוא בעל קרי, ולפי הדעה של המשנה הזאת, כמו שאנחנו אומרים, היה אסור לו להתחיל להתפלל. בכל זאת, לא יפסיק את התפילה, אבל מצד שני, יקצר בתפילתו. יאמר את תחילת הברכה ואת סוף הברכה. כל ברכה. אדם שהיה תמה, ירד לטבול ככה מוקדם, כשהאוויר עדיין צלול, לפנות בוקר, ככה לפני הנץ, תוך כדי שהוא בתוך המקווה, פתאום הוא שם לב שכבר מתקרב אותו הנץ, ממש עוד מעט הנץ. לך תחילה, טוב לקרוא קריאת שמע, ממש סמוך לנץ. אבל בגלל שאין לו בגדים, הוא לא יכול עכשיו לקרוא. אז אם יכול מהר לעלות מהמקווה ולהתכסות בבגדים ולקרוא את קריאת שמע עד שלא תהיה הנץ החמה, ככה יעשה, יעלה ויתכסה ויקרא. ואם לאו, אם אין לו מספיק זמן לכל זה, יתכסה במים. יכניס את כל גופו במים עד הצוואר, במים לא צלולים, מים אחורים. גם במים אחורים יש להם פעם מעלה. וככה, מכיוון שאין ליבו רואה את הערווה, אז הוא יכול לקרוא קריאת שמע, ויקרא קריאת שמע. אבל נכון שצריך שהמים לא יהיו צלולים כדי שזה יחסה אותו. אבל מצד שני הם צריכים להיות מים, לא יתכסה לו במים הרעים, לא מים שמדיפים ריח לא נעים, או מרגליים. וגם לא יתכסה במי המשרה, מים ששרו בהם פשטן, שגם להם יש ריח לא טוב. הגמרא מוקימה שההמשך של המשנה חסר כאן כמה מילים לפני כן. הרי אנחנו יודעים שמשניות זה תורה שבעל פה. גם כשכבר כתבו את המשניות, לא כתבו ממש את הכל. יש דברים שסמכו על זה שאנחנו כבר נדע מעצמנו. אז את זה השאירו בעל פה. ופה צריך להוסיף מילים. שאסור לקרוא קריאת שמע סמוך למי רגליים. ואם הוא כן רוצה לקרוא קריאת שמע, אין לו ברירה. אז לא יקרא עד שיטיל לתוכן מים, שיוסיף רביעית לוג, זה לפי רבי חיים נאי 86 סמק של מים לתוך אותם מרגליים. הגמרא מוקימה בדיוק מתי מספיק רביעית, מתי צריך יותר. וכמה ירחיק מהן ומן הצועה? אם הוא רוצה לומר דברים שבקדושה ובסמוך אליו יש צועה או מרגליים, כמה הוא צריך להתרחק? 400. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, היה עומד בתפילה, אמנם מתפלל 18, ופתאום הוא נזכר שהוא בעל קרי, ולפי הדעה של הברייתא הזאת, אסור לו להתפלל בתור בעל קרי, לא יפסיק לגמרי את התפילה, אבל מצד שני, אלא יקצר, יאמר את תחילת הברכה וסוף הברכה של כל הברכות שנשאר לו להגיד. אם קראו לו לעלות לתורה, עכשיו בזמנם, זמן המשנה והברייתא, כשהיו קוראים לבן אדם לעלות לתורה, הוא לא רק היה מברך לפני קריאת התורה ומברך אחרי קריאת התורה, הוא גם היה קורא בפועל. אבל פה היה קורא בתורה ונזכר שהוא בעל קרי. אינו מפסיק את הקריאה ועולה והולך, אלא מגמגם וקורא. רש"י כותב, קורא מהר. רבי מאיר אומר, אין בעל קרי, אפילו אם הוא נזכר באמצע קריאת התורה שהוא לא טבל, אין לו רשות, הוא לא רשאי לקרוא בתורה יותר משלושה פסוקים. אם הוא כבר קרא שלושה פסוקים, הוא צריך לעצור את הקריאה. כמו שהגמרא במסכת מגילה כותבת, שהכי קצת של קריאה בתורה זה שלושה פסוקים. תניא אידך, ברייתא נוספת, היה עומד בתפילה באמצע 18 וראה צועה כנגדו. אפשר להתפלל 18 במצב כזה. מהלך לפניו, מותר לו באמצע 18 ללכת קדימה כמה פסיעות, עד שיזרקן עלה אחריו 400, עד שהוא כל כך התקדם שהצועה נמצאת מאחוריו 400. שואלת הגמרא, למה זה צריך להיות מאחוריו 400? והתניא שמספיק שזה לצדדים, שזה נמצא בצידו 400, מתרצת הגמרא לא קשה, שתי הברייתות לא סותרות, זה מדבר על שני מקרים שונים. זה אפשר, אם הוא יכול להתקדם כל כך הרבה שהצועה תהיה מאחוריו, זה הכי טוב. אם יתאפשר לו, אז ודאי. מתי כתוב שאפשר גם שזה יהיה בצדדים, 400 רחוק ממנו? זה לא אפשר. למשל, רש"י מביא, יש לפניו נהר, הוא לא יכול מה, יכנס לתוך הנהר, נהר שוצף. אז בשביל זה הוא מתרחק שהצועה תהיה בצידו 400, וככה הוא יכול להתפלל. היה מתפלל, הוא מצא צועה במקומו, בתוך ה-400, למקום שהוא מתפלל. עכשיו, התוספות מביא דעתו של רי, אחד מבעלי התוספות, שמדובר פה בבן אדם שבא להתפלל בכזה מקום שיכול להיות שיש שם צועה. ולכן הוא היה צריך לבדוק לפני שהוא מתפלל שאין צועה מסביב. והוא לא בדק, ואחרי זה הוא מצא צועה במקומו. אמר רבא, אף על פי שחטא, למה לא בדק? הוא היה צריך לבדוק. אף על פי כן בדיעבד תפילתו תפילה, יצא ידי חובה. שואלת הגמרא, מתקיף לי רבא, והזבח רשעים תועבה. אז קורבן זה כמו, תפילה זה כמו קורבן. הוא לא בדק איפה הוא מתפלל, הוא התפלל במקום שהתפילה שם היא לא טובה. אז הוא לא יצא ידי חובה של התפילה. לכן לפי דעתו של רבא, אלא אמר רבא, הועיל וחטא, מה הוא לא בדק לפני שהוא מתפלל שאין צועה באזור? לכן אף על פי שהתפלל תפילתו תועבה, ויש דעות סתורים שצריך להתפלל שוב. תנו רבנן ויגמר הברייתא, היה עומד בתפילה, תפילת 18, ולא נעים, מים שוטטין על ברכיו, התחילו מרגליים לרד על ברכיו, פוסק, כמובן, עוצר מהתפילה, אבל מה? עד שיחלו המים, ברגע שקלו המים, זה חוזר ומתפלל. כמובן, שתוספות פה מביא שתי פירושים. פירוש ראשון, דובר פה שהמרגליים נספגו באדמה או בבגדים או משהו, והם כבר לא נראים לעין, ולכן הוא יכול להמשיך להתפלל. או פירוש אחר, יותר מקל, שאפילו אם עמי רגליים נמצאים עכשיו לפניו, מכיוון שמעיקר דין תורה, כל הבעיה להתפלל מול עמי רגליים זה מול הכילוח של עמי רגליים. ברגע שהם כבר נחו על אדמה, כבר אין את הבעיה הזאת. אז לכן, רק מדרבנן זה אסור. במקרה של אדם שכבר התחיל להתפלל, חכמים לא גזרו את האיסור להתפלל מול עמי רגליים, כך תוספות כותב הפירוש השני. אבל אתה אומר שאחרי ש... אין בעיה עם עמי רגליים, הוא יכול להמשיך להתפלל. להיכן חוזר, האם הוא מתפלל מתחילה, או שהוא ממשיך מאותו מקום שהוא אוחז. אז יש בזה שתי דעות. רב חיסדא ורב אמנונה נחלקו. אחד אמר חוזר לראש, מתחילת התפילה הוא מתפלל, ואחד אמר לא, הוא יכול להמשיך איפה שהוא אוחז, הוא חוזר למקום שהוא פסק בו. לימה, באק המפלגי, אולי נאמר שהם נחלקו בסברה שראינו לגבי אדם שבאמת הפסיק באמצע, במקרה הבא מדובר לגבי קריאת שמה, הוא הפסיק באמצע קריאת שמה בגלל שהוא היה אנוס, ואחר כך הוא בא לחזור, יש דבריו של רבי יוחנן שאומר, בדף חב ב' עמוד ב', מספרים שפעם רבי אבאו, הגמרא שם מספרת שפעם רבי אבאו הלך אחרי רבי יוחנן, ובינתיים רבי אבאו התחיל לקרוא קריאת שמה, והם הגיעו למבואות מתונפות, מקום שאפשר שם להמשיך לקרוא קריאת שמה, אז הוא הפסיק. אחרי שהם סיימו לעבור את המבואות המתונפות, אז הוא סימן ככה לרבי יוחנן, לאן אני ממשיך עכשיו? האם אני ממשיך איפה שאני אוחז לקרוא קריאת שמה, או שאני מתחיל מתחילת קריאת שמה? אמר לו רבי יוחנן, אם שהית כדי לגמור את כל קריאת שמה, תתחיל מתחילה. ונאמר שכאן מדובר שהם הפסיק את התפילה לגמרי, כל כך הרבה זמן, שהוא היה יכול לסיים את כל התפילה בזמן הזה. ובזה הם נחלקו. מר סבר, אם שעה כדי לגמור את כולה, חוזר לראש. ולכן כאן צריך להתחיל מתחילה. מתחילת 18. ומר סבר למקום שפסק. ולכן יכול להמשיך איפה שהוא אחז לפני כן. שואלת הגמרא, אמר רב האשי, אם דובר פה שכל המחלוקת היא רק במקרה שהוא הפסיק בתפילתו כל כך הרבה זמן שהוא יכול בזמן הזה לסיים את כל התפילה, אבל אם הוא הפסיק פחות, אז כולם מודים ש... הוא יכול להמשיך איפה שהוא אוחז. היי, אם שעה, אם לא שעה, מי בא אליי? הברייתא, אתה צריך לפרט. אם הוא לא שעה כל כך הרבה זמן, כדי שהוא יכול לסיים את תפילתו, אז כולם מודים שהוא ממשיך איפה שהוא עצר. אבל אם הוא ימתין כל כך הרבה זמן, שיכול לסיים את תפילתו עד אז, אז יש מחלוקת. למה לא כתוב את ההבדל הזה? אלא נגיד לך במה הם נחלקו. דקולי אלמה, אם שעה, כדי לגמור את כולה, את כולה חוזר לראש. זה כולם מודים. שאם הוא המתין כל כך הרבה זמן, שהוא יכל לסיים את כל התפילה, בוודאי שהוא צריך עכשיו להתחיל מתחילה. אבל, והתם, במקרה שנחלקו, בדלא שעה, כמפלגי, שהוא לא המתין כל כך הרבה זמן כדי לגמור את כולה, אלא הוא המתין פחות זמן. ובזה הם נחלקו. מר סבר, גברה דחויה הוא. זה שכשהוא בא להתפלל, הוא נצרח לנקביו, ובכל זאת הוא הולך ומתפלל, אז הוא נמצא במצב שהוא נדחה לגמרי מן התפילה. הוא לא יכול להתפלל במצב כזה. לכן התפילה שלו דחויה, אז גם מה שהוא התפלל עד שהוא הטיל את המרגליים, גם כן דחוי. ומר סבר לא. גברה חזיה הוא. הוא כן היה ראוי כשהוא התחיל להתפלל, למרות שהוא נצרח לנקביו. ותפילתו, תפילה. לכן הוא חוזר למקום שהוא הפסיק וממשיך משם. מביאה הגמרא ברייתא נוספת, תנו רבנן, הנצרך לנקביו, בזמן שהוא נצרך להתפנות, אל יתפלל, קודם יתפנה ואל יתפלל. והיא מתפלל, למרות שהוא נצרך לנקביו, תפילתו תועבה. אמר רב זביד ואי תימר רב יהודה, לא שנו שתפילתו תועבה, אלא שאינו יכול לשהות בעצמו, הוא לא יכול להתאפק, תכף נראה כמה זמן. אבל אם יכול לשרות בעצמו, אם הוא כן יכול להתאפק בשלב הזה, והוא ניגש להתפלל תפילתו תפילה, ועד כמה זמן, אם הוא יכול להתאפק, מותר לו להתחיל את תפילתו. אמר רב ששת, אם הוא יכול להתאפק עד שיעור של פרסה. רוב הפוסקים סוברים שזה זמן של 72 דקות. איקא דמתנילה המתניתא. יש כאלה שמביאים את החילוק בברייתא עצמה, לא בתור שרב זביד אומר את זה בשם רב יהודה. את החילוק. אלא הברייתא בעצמה אומרת. הברייתא הרי מתחילה, נצרך לנקביו, אל יתפלל. ואם יתפלל, תפילתו תועבה. ואז בא פה רב יהודה או רב זביד להוסיף. לא, לפי הלשון השנייה, הברייתא עצמה אומרת את זה. במה דברים אמורים שתפילתו תועבה, שאין יכול לעמוד על עצמו ולהתפנות? אבל אם יכול לעמוד על עצמו ולהתפנות, והוא יתפלל בכל זאת ככה, אז מכיוון שיכול להתאפק, תפילתו תפילה. ועד כמה? פה אומר את זה רב זביד, ולא כמו בגרסה הקודמת שאמר את זה רב ששת. עד כמה? אמר רב זביד עד פרסה. עד שיעור של פרסה, עד 72 דקות. אמר רבי שמואל בר נחמן, אמר רבי יונתן, הנצרך לנקביו, הרי זה לא יתפלל. שקודם יתפנה ואל יתפלל. משום שנאמר, ריקון לקראת אלוקיך ישראל. תתכונן, תכין את עצמך בנקיות. ואמר רבי שמואל בר נחמן, אמר רבי יונתן, מי דכתיב, פסוק בקהלת, פסוק בשלמותו הוא ככה, שמור רגלך כאשר תלך אל בית האלוקים. וקרוב לשמוע מיטה את הכסלים זבח, כי אינם יודעים לעשות רע. מה הפירוש של הפסוק הזה? אז הוא מפרש. מי דכתיב, שמור רגלך כאשר תלך אל בית האלוקים. שמור עצמך שלא תחטא. שלא תצטרך ללכת לבית האלוקים בשביל כאלה נסיבות לא נעימות, להביא קורבן חטאת. ואם תחטא, אבי קורבן לפניי. הפסוק ממשיך ואומר, וקרוב לשמוע, מה פירוש? אמר רבה, אבי קרוב לשמוע דברי חכמים, שאם הם חוטאים, הם מביאים קורבן, אבל זה לא מספיק שהם מביאים קורבן. ועושים עם זה ביחד תשובה. עדיף לך לשמוע אליהם מאשר מייתה את הכסילים זבח, שהכסילים נותנים זבח, אל תהיה כמו הכסילים האלה שחוטאים ומביאים קורבן ואין עושים תשובה. אז עדיף לך להיות כמו החכמים שכן עושים תשובה כשמביאים קורבן. ואז הפסוק מסיים ואומר שאותם כסילים אינם, כי אינם יודעים לעשות רע. שואלת הגמרא, נו, אז הכי טוב. איך היא צדיקים לינו, הם לא יודעים לעשות רע, אז למה אתה אומר שהם כסילים? מה לא בסדר? אל תהיה ככסילים שחוטאים. פה רואים שהם לא יודעים לעשות רע, אומרת הגמרא לא. אלא אל תהיה ככסילים שחוטאים ומביאים קורבן, כמו שאמרנו, ואינם יודעים, הם לא יודעים, זאת אומרת, הם לא עושים תשובה. אבל מה ההמשך של הפסוק? אינם יודעים לעשות רע, מה הפירוש? כי הם לא יודעים אם על הטובה הם מביאים, אם על הרעה הם מביאים. הם לא קולטים בכלל שהם חטאו. הם לא יודעים אם הם עושים את זה על הטובה או שהם עושים את זה על הרעה. יש מפרשים שהם חושבים, אולי זה טוב דווקא לחטוא בשביל להביא קורבן, לקיים מצווה של קורבן. הם לא מבינים שלא, אל תעשה כאלה מצוות. אמר הקדוש ברוך הוא, הכסילים האלה בין טוב לרע אינם מבחינים ומביאים קורבן לפניי. רבשי, ואיתה עם הרב חנינה, בר פאפה אמר, מה פירוש שמור רגליך כאשר תלך אל בית האלוקים? שמור נקוויך, לא להפיח או להתפנות לפני כן, בשעה שאתה עומד בתפילה לפניי, שמור רגליך, זה לשון נקייה, כמו שכתוב בפסוק, ששאול הלך להסך את רגליו, הכוונה להתפנות. תנו רבנן, הנכנס לבית הכיסא, נכנס לעשות צרכיו. עכשיו רש"י כותב שבזמנם, בזמן התנאים, אז אפילו לא היה חפירה, לא היה בור אפילו, זה היה באמצע השדה, היה ככה בית הכיסא. כמה אנחנו צריכים להודות להשם על הזמנים שנולדנו אליהם. בכל אופן, אז אדם שהיה נכנס לבית הכיסא, והיה שם מצואה, אז מה, יבוא עם תפילין למקום כזה? לא. לכן חולץ תפיליו בריחוק 400 מבית הכיסא, ורק אחר כך נכנס ועושה צרכיו. אמר רב אחא בר אבונא, אמר רב ששת, לא שנו שצריך לחלוץ את התפילין שלו בריחוק של 400 מבית הכיסא, אלא כשהוא נכנס לבית הכיסא קבוע. מה זה בית הכיסא קבוע? ההגדרה היא, כותב רש"י, שיש שם כבר צואה, מישהו כבר התפנה שם פעם. אבל אם הוא נכנס לבית הכיסא הרי, פעם ראשונה, הוא פעם ראשונה מתפנה במקום הזה, חולץ תפילה ונפנה לאלתר. הוא לא צריך לחלוץ תפיליו במרחק של 400 משם. עכשיו, הוא נכנס, תכף אנחנו נראה, הוא נכנס עם התפילין עצמם לתוך בית הכיסא. רק שהוא יחלוץ את זה, שזה לא יהיה גנאי כל כך גדול, שהתפילין נמצאים בראשו ובזרועו, ככה נכנס לתוך בית הכיסא. הוא חולץ את זה, מקפל את זה, וככה נכנס. עכשיו, וכשהוא יוצא מבית הכיסא, לא יכול מיד להניח את התפילין, אלא מרחיק 400 מבית הכיסא, ואז הוא מניחם. אפילו אם הוא נכנס לבית כיסא הרי, כי עכשיו זה כבר לא בית כיסא הרי, כי הוא הרי התפנה שם כבר, אז זה כבר נקרא בית כיסא קבוע, פני שהוא עשה או בית הכיסא קבוע. לכן הוא צריך להתרחק 400 רק שם להניח את התפילין. מביאה הגמרא ספק שהסתפקו בני הישיבה הבא אלו. מהו שיכנס אדם בתפילין, ככה היא בתפילין, בתפילין של ראש, לבית הכיסא קבוע, אבל לא בשביל לעשות, לא בשביל להתפנות לצורה, אלא כדי להשתין מים. רבין השארי, רבה דבר מתנה עשר. אתה, אתו שאילוה לרבה, מה לפי דעתך? אמר לו אסור, למה? חיישינן, שמה, אם הוא משתין בהם, שמה גם יבוא להיפנות בהם, שמה ייפנה בהם, לעשות צרכה, וזה ודאי אסור. ואמרי לה, הסיבה שחוששים שאולי בשעה שהוא מטיל מרגליים, שמה יפיח בהם, שמה יוציא אוויר מאותו מקום. וזה אסור לעשות עם תפילין, לכן שיחלוץ את זה קודם גם כשהוא בא למרגליים. תניה אידך, הנכנס לבית הכיסא קבוע, שיש שם מצואה, לעשות צרכיו, חולץ תפיליו בריחוק 400 לפני שהוא מתקרב לבית הכיסא. הוא מניחן בחלון הסמוך לרשות הרבים. זה היה הולך שהיה את הדרך הרבים, רשות הרבים, ומי שהיה צריך להתפנות, הוא היה עובר את הגדר ומתפנה בשדה, מעבר לגדר. אז הגדר היה לשני צדדים, היה את הצד של רשות הרבים והיה את הצד של השדה של בית הכיסא. אז שישים את התפילין שלו בחלון הסמוך לרשות הרבים. ונכנס לעשות שם הצרכיו, וכשהוא יוצא מרחיק 400 מבית הכיסא, הוא מניחן דברי בית שמיים. ובית הלל אומרים, אחרי שהוא חולץ אותם, הוא לא צריך לשים את זה בחלון שברשות הרבים, אלא הוא יכול להיכנס עם התפילין לתוך בית הכיסא. הוא חזן בידו ונכנס. רבי עקיבא אומר, לא יחזיק את זה בידו. אלא הוא עושה כזה מין סוג של קשר בבגד, ושם הוא עושה מין כיס כזה, ובפנים הוא שם את התפילין האלה. זה מה שסובר רבי עקיבא, הוא חזן בבגדו ונכנס. שואלת הגמרא, בבגדו סלקדתא, מה זה, יעשה את זה כמעין כיס, אז בסוף זה גם יכול ליפול, זה לא מספיק חזק. זמנין משתללהו ונפלה, יכול להיות שהוא ישכח שהתפילין נמצאים בכיס, וזה יכול ליפול באיזושהי צורה. אלא הימה, שהוא אוחז את התפילין ביד, אבל הוא לא נוגע בתפילין עצמם כשהוא נמצא בבית הכיסא, אלא הוא עוטף את התפילין בבגדו, והוא חזן בבגדו ובידו, הוא אוחז את התפילין ככה כשזה עטוף בבגד, וככה הוא נכנס לעשות צרכה. הוא מניחם בחורים מסמוכים לבית הכיסא. לפי הדעה הזאת בברייתא, הוא מניח את התפילין לא כמו שאמרנו קודם בחורים שסמוכים לרשות הרבים, אלא הוא שם את זה דווקא בחורים שסמוכים לבית הכיסא בפנים. ולא יניחה הם בחורים הסמוכים לרשות הרבים, לא ישים את זה בצד של רשות הרבים, למה? שמא יתלו אותם עוברי דרכים, יגנבו לו את זה. וגרוע מזה, הוא יכול חלילה לבוא לידי חשד של זנות. מה החשד? ומספר את הברייתא, הוא מעשה בתלמיד אחד, שהיה נצרך להתפנות, ובאמת הניח את התפילין שלו בחורים הסמוכים לרשות הרבים, נכנס להתפנות, שהניח תפיליו, כמו שאמרנו, בחורים הסמוכים לרשות הרבים, הוא בת זונה אחת ונטלטן משם, הוא בת לבית המדרש והוציאה עליו שם רע בשקר. אמרה, ראו מה נתן לי פלוני בשכרי. כיוון ששמע אותו תלמיד כך, שכך את השקר שיוצא עליו כזה שם רע, מרוב הבושה הוא עלה לראש הגג ונפל ומת. באותה שעה התקינו שמי שנכנס לבית כיסא לא ישים את התפילין שלו בחורים של רשות הרבים, אלא שיהיה אוחזן בבגדו ובידו ונכנס. טוב, תנו רבנה, בראשונה, אלה שהיו צריכים להתפנות בבית הכיסא, היו מניחים תפילין בחורים הסמוכים לבית הכיסא, כמו שאמרנו. ובאים מחברים שמצויים בקירות שם, ונוטלים אותם, זה גנאי לתפילין, התקינו שיהיו מניחים אותם בחלונות הסמוכות לרשות הרבים, ששם אין מחברים, כי אנשים הולכים שם, מחברים לא נמצאים במקום שמסתובבים אנשים. ובאים עוברי דרכים ונוטלים אותם, כמו שסיפור שראינו קודם. התקינו תקנה חדשה, שיהיה אוחזן בידו ונכנס לבית הכיסא. אמר רבי מיישיה, ברי דרבי יהושע בן לוי, נכון שיכול להיכנס עם התפילין לבית הכיסא, אבל הלכה גוללן כמין ספר, הוא צריך לגלול פנימה את הרצועות, כמו שגוללים ספר תורה. פעם הרי כל הספרים היו כמו ספרי תורה של היום, שגוללים אותם ככה אחד בתוך, בפנים. ואוחזן בימינו כנגד ליבו, וככה נכנס לבית הכיסא ונפנה. אמר רבי יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, נכון, אמרנו שמותר לו לחוז את התפילין בידו, אבל הוא בלבד שלא תהיה רצועה יוצאת מתחת ידו באורך של טפח. לנו שידאג שהרצועות יהיו מגוללות לגמרי סביב הבית של התפילין, ולא ייצא רצועה באורך של טפח ללמטה. למה? כי ברצועות של התפילין יש קדושה. רש"י כותב למה? כי בתפילין של יד עושים קשר בצורה של יוד סמוך לבית של התפילין. בתפילין של ראש עושים קשר בצורה של ד' בשביל הקשר של התפילין ששמים בעורף. ויש את השין שיש על הבית עצמו של התפילין, אז ביחד יוצא שין, אחרי זה יש את האות ד', אחרי זה יש את האות י', שזה שם שקאי, שם קדוש, אז הרצועות עצמם גם משלם את האותיות של השם הקדוש, לכן צריך לנהוג בהם גם כן קדושה. אגב, יש הרבה שלא יודעים מזה, וכשהם חולצים או מניחים תפילין, הם נותנים לרצועות של התפילין להיות על הרצפה. לכן צריך להיזהר שהרצועות של התפילין לא יהיו על הרצפה, כי יש בהם קדושה לפתוח אותם על השולחן או במקום כזה. אמר רבי יעקב ברכה, אמר רבי זירא, לא שנו שצריך לגלול את הרצועות כמין ספר פנימה, אלא שיש שהות ביום ללובשם אחרי שהוא יצא מבית הכיסא, אז לכן הוא יכול ככה להחזיק את זה ביד, לא חייב להכניס את התפילין בתוך כלי, כי הוא תכף אמור ללבוש את זה שוב. אבל אם בלאו הכי אחרי שהוא יצא מבית הכיסא הוא יצטרך להישאר בלי התפילין, שאין שהות ביום ללובשם אחר כך, אז עושה להם כמין כיס שיש בפנים חלל בגובה וברוחב של טפח, שזה רשות בפני עצמה, הוא מניחן, שם בפנים את התפילין, והוא נכנס תוך בית הכיסא ביחד עם זה, כשזה נמצא בתוך אותו כיס. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, אחד שחולץ את התפילין שלו ביום, כי הוא רוצה להיכנס לבית הכיסא, גוללן כמין ספר, הוא מניחן בידו כנגד ליבו, ונכנס לבית הכיסא ונפנה. אבל הוא בלילה, אם הוא חולץ תפילין בשביל להתפנות בלילה, עושה להן כמין כיס, שיש בו חלל טפח, כמו שאמרנו, ומניחן על הרצפה אפילו, כי זה נחשב רשות בפני עצמה, הטפח, הכיס בחלל של טפח, ואין בזה משום גנאי לתפילין. אמר הבאי, לא שנו שהכיס צריך להיות בגודל של טפח, גודל של אוהל בפני עצמו, אלא בכלי שהוא כליין, כלי שהוא מיועד לתפילין, והוא כבר קבעו אותו לתפילין, הוא נהיה בטל לתפילין, אז אם הוא לא יהיה מספיק גדול, הוא לא חוצץ, והוא לא נחשב בפני עצמו, אז לכן, אם אתה תשים כלי יותר קטן, זה נחשב כאילו שמת את התפילין בתוך בית הכיסא. אז לכן צריך שהוא יהיה יותר גדול בגודל של טפח. אבל בכלי שאינו כליין, אם זה כיס שלא יעדו אותו בשביל התפילין, אפילו אם הכלי הזה הוא פחות מחלל של טפח, הוא לא בטל לתפילין והוא חוצץ, ואפשר ככה להיכנס איתו לתוך בית הכיסא, למרות שהוא לא עם חלל של טפח. הגמרא מביאה לזה ראיה, שגם כלי קטן, אם הוא לא מיועד לתפילין, הוא יכול לחצוץ. אמר מרזות רבי איתמר רבה שתדע, שהרי פחים קטנים, היינו כלים קטנים מכלי חרס, שנמצאים בתוך אוהל המת, מצילים באוהל המת. יש דין שאם יש מת בתוך אוהל, אז כל האוהל נטמע, כל מה שיש באוהל נטמע. נטומת מת. אבל אם יש שם כלי חרס, והוא סגור טוב, הכלי חרס הזה, הוא מציל על כל מה שיש בפנים. למה? כי כי כלי חרס לא נטמע מבחוץ. אם נוגעים בו בחוץ הוא לא נטמע. וגם מה שבפנים לא נטמע. רק אם נוגעים בחלל שלו מבפנים או שהוא פתוח. לכן, פה בוא נאמר מה זה אוהל המת. זאת אומרת שכל האוהל מלא בטומאה, אבל הוא לא יכול לגעת בתוך החלל של הכלי חרס הזה, כי הוא סגור והוא לא נטמע מבחוץ. ואפילו אם הכלי הזה הוא פחות מטפח, בכל זאת הוא חוצץ. אז אותו דבר גם כלי שמיועד לתפילין, אפילו שהוא קטן פחות מטפח, אם הוא לא מיועד לתפילין, הוא חוצץ, ואפשר להיכנס אותו לתוך בית הכיסא, להניח אותו על הארץ. ואמר רבא בר בר חנה, אני רוצה לספר לכם, כי אבא אזלינן בתרי דה רבי יוחנן, היינו הולכים אחרי רבי יוחנן, כי אבא בא אל מי לבית הכיסא, שהוא רוצה ללך להתפנות בית הכיסא, כי אבא נקי ציפרה דה אגדתה, אם הוא היה מחזיק בידיים לספר של מדרש, אגדה וכדומה, אבא יאיב לנה, היה נותן לנו, תשמרו את זה בינתיים כשאני נכנס. אבל כי אבא נקי תפילין, אם היה לו ביד תפילין, לא אבא יאיב לנה, הוא היה משאיר את זה אצלו. והיה נכנס עם זה לבית הכיסא, אפילו שיש מי שישמור לו את זה, אמר לו, הואיל ושרונו רבנן, הרחמים התירו לי להיכנס לבית הכיסא עם התפילין, בגלל השמירה של התפילין, אז אני באמת אכנס עם זה לבית הכיסא. אם כן, עד רבה, עכשיו אני נכנס פה לבית הכיסא, בזמנם בית כיסא היה מחוץ לעיר, בשדה, ועוד היו מזיקים בזמנם, ובבית כיסא היה הכי הרבה מזיקים. אוי, כמה שמירה, בפרט תלמידי חכמים זקוקים לשמירה ממזיקים. אז יש לי פה הזדמנות לשמירה מיוחדת שם באותו מקום, אני אקח את התפילין, נינטרן. סיפור דומה לזה, אמר רבה, כי אבא אזלינן בתרי דרב נחמן, אנחנו הלכנו ללוות את רב נחמן, גם כן היה אותו סיפור. כי אבא נקי ספרה די אגדתה, אם היה לאיזשהו ספר קודש של דברי אגדה, מדרש, היה נותן לנו לשמור לו, לפני שהוא נכנס לבית הכיסא, יאיב לן. כי אבא נקי תפילין, לא יאיב לן, הוא היה משאיר את זה אצלו. אמר, הועיל ושרינו רבנן, רבנן הרי תירו לי להיכנס עם תפילין לבית הכיסא, נינטרן שישמרו עליי שם. מביא הגמרא ברייתא תנו רבנן, לא יוחז אדם תפילין בידו, וספר תורה בזרועו, והתפלל. נו, רבי יהודי, איך תתפלל ככה? גם אם אתה לא, אני מסוגל להתפלל, אני אכוון. כן, אבל אתה יודע, באיזשהו מקום תופס לך מחשבה זה שאתה צריך לשמור על הספר תורה, אתה צריך לשמור עליו, על התפילין שלא ייפול. המחשבה לא מספיק חושבת רק על התפילה, לא מספיק דבקות בתפילה בקדוש ברוך הוא, ולא ישתין בהם מים. אי אפשר עם תפילין להשתין מים. זה מובן לכל אחד, בפרט היום שאנחנו בכלל נזרים לא להיכנס לבית הכיסא, אבל קדושת תפילין אתה לא יכול לזלזל. אבל רגע, בואו ונתבונן. היה לנו שתי דעות, בית שמאי בית הלל. בית שמאי אומרים אסור להיכנס עם תפילין לבית כיסא קבוע, אפילו לא בשבילה, רק להטיל מים. בית הלל מתירים. הבית הזאת מתאימה עם בית הלל? לכאורה לא. כי אם מותר להיכנס לבית כיסא קבוע עם תפילין בשביל להטיל מים, אז פה לא מדברים דווקא על בית כיסא קבוע, בית כיסא הרי. גם כן הם מוסרים. תכף הגמרא תדון בזה. אז לכאורה הבית הזאת הולכת לפי בית שמאי. טוב. ולא ישן בהם עם תפילין, לא שנת קבע ואפילו לא שנת הרי, למה חושבים שמו יפיח בהם, דיינו יוציא אוויר מאותו מקום. אמר שמואל, אותו דין שאמרנו לא להחזיק תפילין, לא להחזיק ספר תורה בשעה שמתפללים, אותו דבר גם ברשימה של הדברים הבאה. סכין, אל תחזיק סכין בזמן שאתה מתפלל. למה? אדם כל הזמן נזהר שהסכין לא תיפול מידו, שלא תחתוך, לא תיפול ולא תחתוך את הרגל של שונאים של ישראל. אותו דבר שלא יחזיק בזמן של התפילה הוא מעות, כסף, אולי פה לא מהיד, ישפך, יתפזר. הוא כל הזמן, דעתו גם כנתונה לזה, זה מפריע לו להתפלל. הוא כערה עם נוזלים או משהו, שאם הוא קצת מתה את זה, ישפך. גם כן כל הזמן הדעה שלו נתונה לזה. וכיכר, איזשהו כיכר לחם, גם כן לא יחזיק, אולי זה יפול לו מהיד, יתלכלך בקרקע. הרי אלו כיוצא בהם, תתפלל, קודם כל תסיר כל דבר שתורד, תניח הכל הצידה, וכך תיגש להתפלל. הם בזמננו אומרים, תחבא את הפלאפון ותכנס לבית הכנסת. שום דבר שתורדו לא להשאיר בזמן של התפילה. אמר רבא, אמר רב ששת, לט הלכתה כי היה מתניתה. כמה שהברית הזאת היא יפה, ההלכה היא לא כמו הברית הזאת לכאורה. למה? דבית שמאי היא, כמו שדייקנו מהדברים של הברייתא, שהברייתא אוסרת ולא ישתין בהם מים, זה הלשון של הברייתא. דהי בית הלל, מה, בית הלל אוסרים להטיל בהם מים אם זה לא בית כיסא קבוע? איך ייתכן? אשתא, בית הכיסא קבוע שערי. לפי בית הלל למדנו לאל שמתירים להטיל מים ולהיכנס לבית כיסא קבוע בשביל להטיל מים. אז פה שלא מדברים על בית כיסא קבוע, בית כיסא הרי מבעיה, וכי יש לך ספק עם בית הלל מתירים, לכאורה ודאי שבית הלל מתירים להיכנס לבית כיסא הרי, או בכלל למקום שהוא לא בית כיסא, ולהטיל בו מים. אז זה שהברית אוסרת, סימן שזה לפי בית שמי. זאת אומרת, לפי איך שעכשיו רב ששת מסביר, אז יש כאן שתי דעות מאוד ברורות. בית שמי אוסר להטיל מים, לא בבית כיסא קבוע ולא בבית כיסא הרי, ובית הלל מתיר גם בקבוע וגם בלא קבוע. שואלת הגמרא, קושיה מברייתא. מיטיבי ברייתא מסתורית, אפשר לקרוא לזה. הברייתא אומרת, דברים שיתרתי לך כאן, אסרתי לך כאן. באיזה מקרה הברייתא מדברת? הברייתא אחרי זה ממשיכה ואומרת, וזהו קל וחומר שאין עליו תשובה. זאת אומרת, מצד הקל וחומר, היית אומר לי, לא ללמוד ככה, אלא דברים שאסרתי לך כאן, תאסור גם פה, במקום השני. אז נכון שיש קל וחומר לאסור במקום השני גם, בכל זאת, אין פה תשובה. אני לא הולך עם הקל וחומר הזאת, אחרי הגמרא תסביר את זה. אבל מה הפירוש פה של הברייתא הזאת? אז אני אסביר לך פה פירוש. ולפי זה לי קושייה על מה שאתה אמרת, על מה שאתה אמרת שהברייתא הזאת היא לפי בית שמי. הברייתא שאמרה שאסור להטיל מים עם תפילין. מי לאו תפילין? וכי הברייתא פה לא מדברת על תפילין, והיא אומרת, דברים שיתרתי לך כאן, זה שיתרתי לך בבית כיסא קבוע להטיל מים עם תפילין, אסרתי לך כאן. בית כיסא הרי, כמה שזה נראה לך קל, בית כיסא הרי סך הכל, זה לא מקום קבוע שיש בו צועה. אני אומר לך, אסור להטיל מים. עכשיו, לפי מי זה נאמר הברייתא הזאת? עד עכשיו לא היה לנו שום דעה כזאת. עד עכשיו היה לנו דעה, או שגם בבית כיסא קבוע, או גם בבית כיסא הרי אסור, שזה בית שמי, או בשניהם מותר, שזה בית הלל. עכשיו, לפי מי הברייתא הזאת מדברת? היא אמרת בשלמה בית הלל, אם נאמר שהברייתא הקודמת, שרב ששת אמר שזה הולך לפי בית שמי, כי כתוב שם, איך הלך הלשון, ולא ישתין בהם מים, אפילו שזה לא בית כיסא קבוע, אמר רב ששת, זה ודאי הולך פה לפי בית שמי, כי בית שמי עשרים בבית כיסא קבוע, אז בטח בבית כיסא הרי הם גם יעשרו. אם תגיד שזה לא הולך לפי בית שמי, אלא תגיד שזה הולך לפי בית הלל, מה אתה מדבר? בית הלל? הם הרי מתירים להיכנס לבית כיסא קבוע בשביל להטיל מים עם תפילין. אז מה? אז לבית כיסא הרי הם יעשרו? כן, זה בדיוק מה שהברייתא פה אומרת. דברים שיתרתי לך כאן, בבית כיסא קבוע, בית הלל מתירים להטיל מי רגליים עם תפילין. בכל זאת, אסרתי לך כאן בבית כיסא הרי, פה אתה לא נכנס עם תפילין? אבל למה? בית כיסא קבוע התארת, בית כיסא הרי אתה אוסר? זהו קל וחומר שאין עליו תשובה, תכף נראה. אלא היא אמרת, בית שמי? מה תגיד? שהברייתא הולכת לפי בית שמי? דברים שיתרתי לך? אם הברייתא שאמרנו קודם לגבי שלא ישתין בהם מים, הברייתא הנפלאה הזאת של ספר תורה וזה וכולי, שלא ישתין בהם מים מתפילין, תבוא לפי בית שמי? בית שמי עשרים בכל מקרה להטיל מים. מה אתה אומר דברים שיתרתי לך כאן? הלא שר ולא מידי? בית שמי שומרים על קדושת התפילין בלי שום פשרות, לא בבית כיסא קבע, לא בבית כיסא הריים, לא מתירים. אז מה זה דברים שיתרתי לך כאן? אומרת הגמרא, יכול להיות שזה כן הולך לפי בית הלל. יכול להיות, זאת אומרת עוד פעם, יכול להיות שהברייתא ההיא, שאמרנו קודם, לגבי ספר תורה ותפילין, ששם כתוב, לא ישתין בהם מים, יכול להיות שזה נאמר באמת כן לפי בית שמי. אז אתה שואל רגע, נו, אז הברייתא פה אומר דברים שיתרתי לך פה, אסרתי לך שם, לפי בית שמי לא התארת שום דבר. מי אמר לך שהברייתא הזאת מדברת לגבי להטיל מים בבית כיסא? יכול להיות, כי תעניה היא, דברים שהתארתי לך כאן, אסרתי לך שם, לעניין תפח ותפחיים. לעניין, כמה בן אדם שנמצא בבית כיסא, מותר לו לגלות מגופו, מצניעותו, בשביל הניקיון שלו. אז ככה, הברייתא אומרת, שבשביל עציית, בשביל צועה, מגלה תפח לאחוריו, ובשביל מי רגליים, מגלה תפחיים לפניו. למה? כי הכילוח של מי רגליים מתאז למרחוק. אומרת הברייתא, זה שיתרתי לך בהטלת מי רגליים, יתרתי לך תפחיים, אסרתי לך בצועה. למרות שבדרך כלל צועה זה יותר חמור. ואפשר ליישב כזה פירוש. למה? דתני אחדה, יש ברייתא אחת שאומרת, כשהוא נפנה לצורך עשיית צרכיו, הוא צריך לגלות מגופו, מגלה את המינימום שהוא יכול. לאחוריו הוא מגלה תפח, ולפניו הוא מגלה תפחיים, שני תפחים. זה ברייתא אחת. ותניה אידך, ברייתא אחרת אומרת הפוך, אומרת אחרת. לאחוריו הוא מגלה טפח, כמו בברייתא הקודמת, ולפניו לא מגלה ולא כלום. זאת אומרת, ברייתא אחת אומרת שלפניו מגלה טפחיים, ברייתא אחרת אומרת שלפניו לא מגלה כלום. לכאורה זה סתירה. איך תיישב את זה? מי לאו, אידי ואידי, באיש, בגבר. שניהם מדברים. ולא קשיא. כאן הברייתא השנייה שאומרת לגלות ולא מגלה ולא כלום, זה לגדולים. לצוהר, מה צריך לגלות מלפניו? רק מאחורה. וכאן שאומרת הברייתא, הברייתא הראשונה, שאפשר לגלות שני טפחים לפניו, מדובר לקטנים. ולכן לפניו הוא מגלה טפחיים בגלל הקילוח של המי רגליים. בכל אופן, אתה רואה מפה שיש הבדל, שבשביל מי רגליים צריך לגלות יותר מאשר בשביל צוהר שמגלים פחות. דברים שהתארתי לך כאן במי רגליים לגלות טפחיים, אסרתי לך כאן בצוהר ששם מותר לגלות רק טפח. שואלת הגמרא, מה אתה רוצה לתרץ את הסתירה בין הברייתות? בקטנים? ותסברה, היא בקטנים, אם מדובר פה במי רגליים, כתוב פה שהוא מגלה לאחריו טפח. למה לי? מה שמגלה טפחיים מובן, אבל למה מגלה לאחריו טפח? לא מובן הברייתא הזאת. אלא אומרת הגמרא, אידי ואידי בגדולים. שני מדובר בשביל צועה. ולא קשיא. הברייתא הראשונה נאמרה באיש, שהדרך היא שהוא צריך לדחוק את עצמו בשביל להיפנות, אז לפעמים גם ניתזים ממנו מי רגליים. אז לכן הוא מגלה טפח מאחורה ושני טפחים לפניו. והברייתא השנייה שאומרת שמאחוריו טפח ולפניו ולא כלום, זה באישה, יש לה את האפשרות לשמור על עצמה בצניעות. לכן אנחנו אומרים, דברים שהתארתי לך כאן, זה שהתורה מתירה, הברייתא מתירה לגלות טפחיים, זה דווקא באיש. אסרתי לך כאן, באישה לא התארתי לך מלפנים כלום לגלות. שואלת הגמרא, זה באמת מתיישב טוב, מה שכתוב, דברים שאסרתי לך כאן, התארתי לך כאן, זה מובן. אבל מה זה ההמשך של הברייתא? אי הכי, הדקתני עלה, ההמשך של הברייתא שם כתוב, זהו מה שהתארתי לך. נכון שיש כל וחומר לאסור, שאין עליו תשובה. מהי אין עליו תשובה? למה אתה אומר שאי אפשר לדחות את הכל וחומר? דרכה דמילתא הכי איתה, זה דרך אנשים וזה דרך נשים. מה יש פה לפרוך? זה דבר מאוד מציאותי, היום נקרא לזה פרקטי. זה צריך לגלות ככה, זה צריך לגלות ככה. מה, כל וחומר, הייתי אוסר אצלו, גם כן, כי אצל ההוא אני אוסר, מה זה קשור? כל אחד נותנים לו לפי מה שהוא זקוק. אלא אומרת הגמרא עליו, תפילין. הברית הזאת כן מדברת על תפילין, כמו שאמרנו בהתחלה. ודברים... דברים ש... איך קראנו? דברים שיתרתי לך כאן, אסרתי לך כאן. איפה יתרתי לך? בית כיסא קבוע. יתרתי לי כאן לשים תפילין, להטיל מים. אסרתי לך בבית כיסא הרי, הרי סך הכל, אסרתי לך. זה כל וחומר. למה? אם יתרת לי... יסובד ככה. אם אתרת לי, יתרת בית כיסא קבוע, כל שכשתתי לי בית כיסא הרי, אתה צודק, יש לך כל וחומר. וזה קל וחומר שאין עליו תשובה באמת. ותיובת דרבה, מה רב ששת? שהוא אומר, הרב אמר בשם רב ששת על הברייתא היא, שנאמר שם האדם לא יחזיק תפילין או ספר תורה כשהוא מתפלל, וכתוב שמה, ולא ישתין בהם מים. אז הוא אמר בשם רב ששת, רבה בשם רב ששת, שזה הולך לפי בית שמי. ורק בית שמי אוסרים להטיל מים בבית כיסא שהוא הרי. כי בית הלל, אם הם מתירים בית כיסא קבוע, כל שכי שמטילים בית כיסא הרי, מה פתאום? הברייתא פה אומרת דברים שהתארתי לך כאן, שאפילו שלבית כיסא קבוע, בית הלל, מתירים להיכנס ולהטיל מים עם תפילין, לבית כיסא הרי, שהוא אמור להיות יותר קל, הם אוסרים. ועל זה נאמר, וזהו קל וחומר שאין עליו תשובה. כי מצד הקל וחומר, אם בבית כיסא הרי אתה אוסר להיכנס עם תפילין להטיל מים, אפילו שזה הרי, כל שכם בבית כיסא קבוע תאסור, אתה צודק זה קל וחומר, הייתי צריך לאסור, אבל, ואין לי עליו תשובה, תכף הגמרא תסביר בכל זאת למה אנחנו בכל זאת מתירים. אבל על כל פנים, הברייתא הזאת מסתדרת מצוין עם בית הלל. כי בית הלל באמת מתירים להיכנס, להטיל מים עם תפילין בבית כיסא קבוע, ואוסרים בבית כיסא הרי. ומה שהברייתא אומרת לא יטיל בהם מים, זה בבית כיסא הרי, ובית תילה לא שרים באמת. וזה לא כמו שאמרו, כמו שהרב אמר בשם רב ששת, שזה לא להלכה כי זה לבית שמאי. לא, זה לפי בית הלל וזה כן להלכה. כל הברייתא הזאת. מה שאסור להטיל מים בתפילין. וזה מדובר בבית כיסא הרי. חייבים להסביר את הברייתא. אומרת הגמרא תיובתא באמת הדברים של רב הקשים. שאת הגמרא מכל מקום קשיא. בכלל, דברי הברייתא עצמם לא מובנים. באמת יש פה קל וחומר. אשתא, בית כיסא קבוע שהרי. אם בית הלל אומרים, תשמע, מותר לך להיכנס לבית כיסא שיש שם צועה עם תפילין ולהטיל שם מים. אז בית כיסא הרי לא כל שכן שמותר להיכנס. מתרץ את הגמרא, אחי כאמר, בוא אני אסביר לך את הברייתא. בית הכיסא קבוע שיש שם צועה וגם מתפנים שם, דלקה ניצוצות, הוא בא להתפנות מצועה, אז לא אמור להיות לו ניצוצות כמו שיש בדרך כלל מימי רגליים שניתזים על רגליו. שערי, מותר לו להיכנס לשם עם תפילין ביד. ובית כיסא הרי, שהדרך שם זה להתפנות למי רגליים. דאיקה ניצוצות, מימי רגליים כן יכול להיות ניצוצות על הרגליים. אסרי, למקום כזה, אסור להיכנס עם תפילין. למה? הוא צריך שהיד שלו תהיה פנויה. כי אם שהוא יטיל מי רגליים, ינטז קצת על הנעליים, על הרגליים שלו, מי רגליים, הוא חייב לנגב אותם. כי כשהוא יוצא החוצה, אסור שאנשים יראו. חוץ מזה שזה באמת לא יפה, יש פה עומק, כי אנשים, לצערנו הרב, חושבים מדי הרבה, מחשבו שהבן אדם הזה הוא קרות שופחה, ולכן יצזו מרגליים על רגליו, ואז יגידו, רגע, ואיך יש לו ילדים? לא יכול להיות לקרות שופחה ילדים. כנראה שהילדים שלהם ממזרים, שזה ממישהו אחר הילדים האלה, זה לא ממנו. ואם כן, הרי אשתו יש את איש, והילדים שיוולדו ממישהו אחר הם ממזרים. לכן, בשביל זה, אל תיכנס לבית כיסא עם תפילין, שהוא יוכל פשוט לנקות עם היד הזאת את הניצוצות, וגם אם הוא ינקה עם התפילין עוד יותר גרוע, כי זה זלזול בתפילין. שואלת הגמרא, יאחי, עמי אין עליו תשובה? זה סברה כל כך טובה. למה בבית כיסא קבוע אפשר ובית כיסא הרי אסור? מה אתה אומר שזה כל וחומר שאין עליו תשובה? תשובה מעל יתהי, זו תשובה מעולה וטובה. אומרת הגמרא, תראה, אחי כאמר, זה הכוונה של הברייתא. המילתא, את החילוק הזה, הכל כך מדהים, שבית הלל חשבו עליו, שלבית כיסא הרי לא ייכנס עם תפילין, בבית כיסא קבוע מותר להיכנס עם תפילין, תהילה בתורת טעמה. תביא את, 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 את ההסבר, את ההלכה הזאת, בגלל טעם, בגלל הסבר מציאותי, ולא בגלל קל וחומר, לא מה יותר חמור, מה יותר קל. דהי בקל וחומר, אם תלמד את זה, תשמע, זה יותר קל, זה יותר חמור, פה תגיד, זהו קל וחומר שאין עליו תשובה, מה זאת אומרת? בבית כיסא קבוע שהוא יותר חמור, אתה מקל, בית כיסא הרי שהוא יותר קל, אתה מחמיר? אין פה עניין של קל וחומר. אם זה היה קל וחומר, היית או מחמיר בשניהם או מקל בשניהם. אבל פה, מכיוון שיש פה טעם וסברה, בית כיסא קבוע, אין לי בעיה של ניצוצות. ולכן, שייכנס עם תפילין. בית כיסא הרי שיש לי כן בעיה עם ניצוצות, אז שם שלא ייכנס עם תפילין. כמה התבוננות במה יהיה בעתיד ובדרך ארץ שמוצאים בגמרא בהרבה מקומות. והיא הגמרא ברייתא, תנו רבנן, הרוצה להיכנס לסעודת קבע. ובזמנם, כשהיו יושבים בסעודת קבע, אף אחד לא היה יוצא באמצע הסעודה. כולם יושבים סביב הסעודה. והיום בזמננו גם כן יש מקרים שבן אדם לא לעניין שהוא יצא באמצע במקומות מסוימים. מה עושים? אם הוא יצטרך באמצע להיפנות. וזה לא נעים, זה לא דרך ארץ. איך הוא דואג להיכנס לשם נקי, עם גוף נקי, מהלך 10 פעמים... 4 אמות, 10 פעמים הוא הולך דרך של 4 אמות, או אותו דרך בדיוק, במקום ללכת 4 אמות, הולך 10 אמות, 4 פעמים, זה יוצא אותו כמות של אמות, וכל פעם ייפנה, כל פעם אחרי שהוא הולך 4 אמות, נגיד שהוא הולך 10 פעמים 4 אמות, אז כל פעם כשהוא הולך 4 אמות, שינסה בכל זאת להיפנות, אם לא הולך, ילך עוד פעם 4 אמות, ככה 10 פעמים, או שילך 4 פעמים 10 אמות, ייפנה, ואחר כך נכנס לאכול. למה רש"י אומר שההליכה מורידה את הצועה לאותו מקום, ואז הוא יוכל להיפנות. אמר ביצחק, הנכנס לסעודת קבע, גם שם זה לא לעניין כל כך, שם זה עניין יותר שהיו שותים יין, וכשבן אדם מכניס יין, אם הוא יכניס מדי הרבה, זה יכול להתגנות בעיני כולם. אז לכן לפני כן חולץ תפיליו, כדי שהוא לא יתגנב ביחד עם תפילין. ואחר כך נכנס לאכול. הוא פליג עד הרבי חייה. רבי יצחק חולק על רבי חייה. מה אומר רבי חייה? אמר רבי חייה, אדם שנכנס לסעודת קבע, הוא לא מניח את התפילין מחוץ לסעודה, אלא הוא גם כן חולץ תפילים, את התפילין, הוא מניחן על שולחנו סמוך אליו, וכן הדור לו, למה? כדי שמיד אחרי הסעודה יכל ישר להניח את התפילין. פעם בזמנם, אנשים היו הולכים עם התפילין כל הזמן, מהבוקר עד הערב. נכנס לסעודה, הוא היה מוריד את התפילין, שמו ישתקר והוא יתגנב שלא יתגנה עם התפילין. אבל יש מחלוקת, האם שישאיר את התפילין בחוץ, או שישים את זה על שולחנו. ועד אימת, כמה זמן הוא יכול להיות בלי תפילין, כמה זמן הוא צריך להיות בלי תפילין? אמר רבי נחמן בר יצחק, עד זמן ברכה, עד ברכת המזון בסוף הסעודה. שאלת הגמרא, יש לי פה סתירה בין שתי ברייתות. תן אחדה, צורר אדם תפילין, עם האותיו באפרקסותו. היה לו מין כזה בד, שאם לא היה מכסה את הראש, הוא יכול לפתוח את הבד, להכיס בפנים את התפילין ואת הכסף, ולסגור את הכל, לצרור את הכל ככה. ותניה, אידך לא יצאו. דיינו, או שאתה שם שם תפילין או כסף. אתה לא יכול בתוך אותו תיק לשים את שניהם יחד. זה לא כבוד, לתפילין. אז זה סותר, פעם אחת אומר אפשר, פעם אחת אומר אי אפשר. עונה הגמרא, זה לא סותר, לא קשיה. הבית השנייה שאומרת, אל תשים כסף בתוך הסודר שלה, ששמת שם תפילין, דאז מני, שהוא ייחד את הסודר מהיום, הסודר הזה מיועד לתפילין. עכשיו זה כבר יש לו קדושה, אתה לא יכול לשים בו דברים של חול. זה נקרא חפץ מצווה. מה שמותר לשים באותו סודר גם כסף, דלא הזמני, שלא ייחד את הסודר לצורך התפילין. זה לא נקרא חפץ של מצווה, לכן מותר לצרור שם גם כסף. אמר רב חיסדא, הסודרא דתפילין, דהיינו סודר, כזה מחתיכת בד, שייחדו אותו לשים שם תפילין, דהזמני למיצר בית תפילין, הוא ייחד את זה שתמיד הולך לשים שם את התפילין, אם צר בית תפילין, פעם אחת, שם שם התפילין, אסור למיצר בי פשיטי. מעכשיו אסור לשים כבר מעות בתוך אותו תיק. זה כבר נהיה חפץ של מצווה. אבל אם רק אז מנהי ולא צר בי, אם הוא ייחד את זה להניח תפילין בתוך הסודר הזה, והוא אלף פעם עדיין לא יצא לו לשים שם את התפילין. או הפוך, צר בי ולא אז מנהי. פעם אחת הוא שם שם את התפילין, אבל הוא לא ייחד את זה מהיום תמיד הולך להיות פה תפילין. לא, פעם אחת זה היה נוח לו לשים את התפילין שם. שערי למיצר בזוזה, בשני המקרים האחרונים מותר כן להשתמש עם הסודר הזה גם לכסף. אבל כל זה דווקא מדובר לפי הדעה שסוברת, שעם עצם זה שזימנת וייחדת כלי לצורך מצווה, הוא עדיין לא הפך להיות תשמיש מצווה. לכן אתה יכול להשתמש לו עדיין לכסף, עד שלא בפועל שמת שם את התפילין וגם ייחדת אותו לתפילין. אבל הבית אמר, הזמנה מילתאי, לפי דעתו של הבית שעצם זה שייחדת את הסודר לצורך מצווה, יש לזה כבר משמעות של חפץ מצווה. דרך אגב, הבאי מדבר, רש מביא, לעניין תכריכים, אסור הרי ליהנות מתכריכים. אם אדם ייחד את זה תכריכים, זה כבר נאסר בענה. אז לפי דעתו, אז מניף על גבדל, לא עוצר בי. אם הוא ייחד את הסודר להניח תפילין, אפילו אם הוא אף פעם לא שם שם התפילין, עוצר בי. עכשיו, אם הוא ייחד את זה לתפילין, בכל מקרה זה כבר נהיה תשמיש מצווה ואסור להשתמש עם זה לכל. אבל אם צער בי, אם הוא רק ישתמש עם זה לתפילין, אז תלוי. אי אז מני, אם הוא ייחד את הסודר להניח בו תפילין, אסור, אז מהיום אסור להשתמש עם זה בשביל מעות, בשביל דברים של חול, כי זה הפך להיות תשמיש של מצווה. אי לא אז מני, אבל אם הוא לא ייחד את הסודר להניח בו תפילין, לא, אז אין איסור להניח כסף בתוך אותו סודר. עד כאן דף חף ג'.